בסדר? אנחנו ראינו את מחלוקת הראשונים. מניין בישול אחר בישול. בואו נעבור רגע למצגת. ראינו וגם הסברנו אותה בסברה, ראינו בבישול אחר בישול בלח, שלדעת רשי, איך שהבין אותו הראש, ולדעת רבינו יונה וכיוסף, רבינו ירוחם, עטור, יש בישול אחר בישול בנוזל שהצטנן. לעומת זאת, לדעת רוב הראשונים, הרמב״ם והרשב״א והרמב״ן אין בישול אחר בישול גם בנוזל שהצטנן. וביארנו את הסברות השונות, מה בדיוק חושבת כל שיטה, זה מה שראינו בשיעור הקודם, והאם הגדרת בישול אצלה זה הכנה דבר לאכילה על ידי חום האש, או זה שינוי חומר, והצלבנו את זה מהסברות של בן דרוסאי, כל זה עשינו בפעם הקודם. אני רוצה להגיע לפסיקת ההלכה, להגדרת להצטנן, הבנת שיטת הרמה, ולמעשה פסיקת ההלכה. שולחן ערוך, עוסק, תבשיל שנתבשל כל צורכו, יש בו משום בישול אם נצטנן. אז קודם כל דבר אחד שאנחנו רואים, שהשולחן ערוך פסק, כדעת הראשונים המחמירים, פסק שיש איסור בישול אחר בישול בדבר לך שנצטנן. זה קצת מפתיע, כי רוב הראשונים לא חושבים כך. ורוב הראשונים חושבים שאין בישול אחר בישול בלך, ועל צבא הרמב״ם, שחושב שאין בישול אחר בישול בלך, וזה מפתיע קצת, שולחן ערוך לא מביא אותו, לא מביא אותו אפילו בתור יש אומרים, שולחן ערוך פסק בצורה ברורה, יש איסור בישול, מדבריו משמע, שיש איסור דאורייתא של בישול בלך שיצטנן. וזה באמת מפתיע. השולחן ערוך לא מסביר לנו מה הכוונה הצטנן, אבל השולחן ערוך מסביר את זה במקומות אחרים. שולחן ערוך, שין י"ח צ"ו, אומר שולחן ערוך, כלי שיש בו דבר חם שהיד סולדת בו, מותר להניחו בשבת על גבי קדרה התמונה. ומכאן שלדעת השולחן ערוך נצטנן, הכוונה יד סולדת. וכך באמת מסביר המשנה ברורה. אם נצטנן, היינו שאין היד סולדת בו, אף על פי שהוא קצת חם עדיין, אבל אם היד סולדת בו, אף שנצטנן מרתיחתו, לא שייך בו בישול עוד, בכלל רותח הוא, ואין בישול אחר בישול, וכל זה הוא דעת המחבל. אז השולחן ערוך אומר יד סולדת, אני רק צריך להסביר מה שהמשנה ברורה כאן רומז, רבינו יונה הוא גם המחמירים, שדבר נוזל שהצטנן, יש בו איסור בישול, ורבינו יונה מתבטא שנוזל שהצטנן זה מים מבושלים עם פסקה רתיחתן. כלומר, פשטות רבינו ירוחם שצריך יותר מיד סולדת. ברגע שפסקה רתיחתן, בוא נגיד, 80 מעלות, 90 מעלות אולי אפילו, זה כבר לא מבושל. כך נראה בפשטות רבינו יונה. הבית יוסף אומר שקשה להבין כך, ופסקה רתיחתן, כנראה זה יד סולדת. וזה מה שהוא פוסק בשולחן ערוך. כלומר, למעשה, השולחן ערוך פוסק לא כדרך הכי מחמירה שהיה אפשר להבין, והיה אפשר להבין שאם זה כבר לא כל כך רותח, זה כבר לא מבושל, הוא לא פוסק כך. הוא פוסק, אבל שאם זה ירד מיד סולדת, זה נחשב לא מבושל, וזאת הדעה הפשוטה בשולחן ערוך, וכך נקטו האחרונים בדעת השולחן ערוך, ירד יד סולדת, נחשב לא מבושל. אני רק צריך להעיר, דבר שהזכרנו בעבר, מה זה יד סולדת? בדיוק. בדרך כלל כשאתה שואל את העולם מה זה יד סולדת, אז העולם אומר 45 מעלות. אבל זה לא מדויק. אנחנו יודעים שעד 45 מעלות זה לא יד סולדת. אנחנו לא יודעים אם 45 מעלות זה יד סולדת, אנחנו יודעים שאתה לא יכול לחמם בשבת משהו שיגיע מעבר ל-45 מעלות, 45 מעלות זה אולי יד סולדת, אבל יד סולדת לכיוון השני, מה זה בטוח יד סולדת? אז הרב פיינשטיין אומר שזה באזור 70 מעלות צלזיוס, וזה אומר שלפי השולחן ערוך, כשאנחנו אומרים ירד מיד סולדת, אנחנו מדברים פה על 70 מעלות, כי כאן אנחנו מדברים לחומרה. כלומר, אם מדובר על מרק למשל, כשאדם מוריד מהפלטה והוא רוצה להחזיר, לפי פסיקת השולחן ערוך, הוא צריך להיות בלחץ. הוא מהר צריך לקחת, להוריד, להחזיר, שלא ירד מ-70 מעלות. לא מספיק 45 מעלות, 70 מעלות צלזיוס זה כבר בעיה. כל זה בדעת השולחן ערוך. הדבר שמפתיע אותנו זה דעת הרמה, ו... כן. תלוי. תלוי איזה פלטה, ותלוי מתי שמת אותו על הפלטה, אתה מבין? אם חיממת אותו ממש קודם, על האש, הוא יהיה 70 מעלות. אם חיממת אותו לפני שבת, ושמת אותו על פלטה, הוא יכול להגיע ממש רותח. כן, יכול להיות ממש מבעבע. אם שמת אותו קר לפני שבת, אז יכול להיות שלא. הרבה זמן, כן. הרבה זמן, כן. כן. ויבוע זה רותח. אם זה מבעבע, אז כן. אלא אם כן, זה טיפות במקרה שמתחת לאש, אבל בעיקרון, אם התבשיל מבעבע, זה מראה על רתיחה, זה מראה על 96 מעלות ומעלה. עכשיו אנחנו רוצים לראות את שיטת הרמה, שהיא הפתעה גדולה. אומר הרמה, ויש מקלין לומר שכל שאין נותנו על גבי האש, או הקירה ממש, רק סמוך לו, אפילו נצטנן מותר, ונהגו להקל בזה אם לא נצטנן לגמרי, או כמו שכתבתי. אז הרמה אומר, שיש שיטות שמקלות, שיטת הרמה מרוב הראשונים, שהן מקלות אפילו אם זה קר לגמרי. אז קודם כל הרמה מביא לפחות את השיטות האלה, שהשולחן ערוך לא הביא. הרמה מביא את שיטת הרמב״ם, מרוב הראשונים, שאפילו קר לגמרי מותר, כמובן, למה הוא כותב סמוך לאש ולא על האש? לא מדיני דאורייתא, זה מדיני דרבנן, שמח זה כמבשל, אל תשים ישר על האש. תשים סמוך לאש, תשים קומה על גבי קומה, לפי הרב עדיין עליי הפלטה, זה מדיני דרבנן. אבל בעיקרון, הוא אומר, יש שיטה, שזה רוב הראשונים, שאומרים שאפילו אם יצטנן לגמרי, אין בו איסור בישול. ונהגו להקל בזה, אם לא נצטנן לגמרי. אז הרמה אומר, נהגו להקל בזה, אם לא נצטנן לגמרי. וזאת הפתעה גדולה. מה זה אומר שנהגו להקל בזה אם לא נצטנן לגמרי? את השיעור של יד צולדת אנחנו מכירים. מכירים, ראינו הגמרא בשבת דף מהם. אז אנחנו מבינים שאם אדם מחמם תבשיל עד יד צולדת זה נחשב איסור בישול. אז אפשר להבין שאם זה היה חם, וזה ירד מיד צולדת, עכשיו זה לא מבושל. זה מובן. אבל מה הסברת הרמה? איך הוא הגיע ללא נצטנן לגמרי מבישולו? זה איזה שיעור חדש. מאיפה הוא הגיע לזה? שדבר שיצטנן, אם זה יצטנן לגמרי, זה בעיה. אבל אם זה לא יצטנן לגמרי, למרות שזה ירד מיד צולדת, וזה עדיין חם קצת, זה בסדר. למה? עכשיו, הדברים האלה, יש להם כנראה מקור בחידושים המיוחסים לרן, לא מחוסכים, חידושי הרן הישנים, יש שבת שניים, אחד של הרן, אחד לא כל כך של הרן. שם הוא כותב דברים דומים, הוא גם כותב משהו דומה, אף על פי שאינם חמים כל כך, מכיוון שאינם צוננים. הוא כותב דברים דומים, אבל זה לא כל כך עוזר לנו, שאלה היא, מה הסברה? מה ההיגיון של הסברה הזו? בעל יגלי טל. אומר, ואיסור דאורייתא המחמירים, כי אנחנו פוסקים וכשלא נצטנן לגמרי, וראוי עדיין קצת מהאדם לאכול מחמת חמימותו, כבר יצאנו מחשש איסור דאורייתא, דלא גרע אם נבשל כמאכל מעין דרוסאי ודבר יבש, אף שלא נבשל כל צורכו, ושוב, אין בו איסור מדאורייתא. איגלי טל אומר כאן נקודה, והוא אומר גם עוד דבר. איגלי טל אומר דבר אחד, הוא אומר, שכל עוד לא נצטנן לגמרי מבישולו, זה שווה מאכל בן דרוסאי. ודבר שמאכל, מבושל כמאכל בן דרוסאי, שאפשר לאכול בדוחק, כבר אין בו איסור תורה אם נבשל אותו. אז דבר אחד הוא אומר, כאן, הסבר א' בשיטת הרמ"א, הסבר א' בשיטת הרמ"א, יגלי טל. זה אומר, דבר ראשון, טוב ככה, לא מצטנן לגמרי, שווה מבושל כמאכל בן דרוסאי, ובדבר זה יש רק איסור דרבנן. והאיגלי טל אומר עוד משהו, האיגלי טל מדבר על הדבר הזה גם באשמתות וגם באופה באות י' ד', הוא אומר עוד דבר, נכתוב את זה כאן פשוט יותר מהיר, הוא אומר שכל עוד לא נצטנן לגמרי מבישולו, לא פקע מתורת בישול. האיגלי טל אומר שיש הבדל בין כשאתה מנסה לבשל, שאם אתה מנסה לבשל, אתה צריך להגיע לחום של יד סולדת, לבין מקרה שהדבר היה כבר מבושל. אם דבר היה כבר מבושל, אז למרות שהוא ירד מיד סולדת, כל עוד לא נצטנן לגמרי, לא פקע מתורת בישול. אתם יודעים, אדם יכול לעבוד הרבה שנים לקבל תואר דוקטור. עובד הרבה שנים. עכשיו, יכול להיות שכשהוא היה בזמן ה-MA שלו, אולי שנה לפני הדוקטורט, הוא ידע הרבה יותר, ממה שהוא ידע בגיל 50, 60, 70. יכול להיות. אבל שנה לפני הדוקטורט, אף אחד לא קרא לו דוקטור. כי הוא עדיין לא יהיה. אחרי שהוא דוקטור, אפילו שהוא כבר לא זוכר, כבר הרבה שנים, עשה דוקטור באיזה משהו, תחום מסוים, הוא יודע. לא תמיד הוא כבר זוכר כל כך הרבה. או רבנות, למד. אבל הוא לא הולכים את התואר כל כך מהר, אתה מבין? התואר נשאר איתך. כל עוד אתה... יש לך משהו שאתה זוכר, אולי איך פעמים אתה לא זוכר שום דבר. נשאר לך התואר. אז אומר לי איגלי טל, ליצור שם בישול, זה צריך להגיע ליד סולדת. אבל אחרי שיש לך שם בישול כבר, אחרי שהדבר מבושל, כל עוד הוא לא יצטנן לגמרי, עדיין נחשב מבושל. לא פקע מתורת בישול. כך אומר איגלי טל, וזה הסבר אחד בשיטת הרמה. הסבר אחר, עולה מדברי החזון איש. חזון איש אומר, וכתב הרמ"א דענן נוהגים להקל כדעת הרשב"א והר"ן. ואפילו בדבר לך, אין בישול אחר בישול אף שמצטנן. אלא מפני שלא יבואו להקל בחיים, לא נהגו להקל בצונן שאין חמימותו ניכרת. החזון איש ממש מטיל פה פצצה. חזון איש אומר, הרמ"א פסק להקל. הרמ"א פסק להקל שאין בישול אחר בישול בלח. פסק להקל, כדעת הרמ"א, רוב הראשונים ככה חושבים. עכשיו זה מדהים. הרמ"א פסק פה להקל. אז אם כך, הוא היה צריך להקל אפילו כשקר לגמרי. למה הוא אומר שיהיה חם קצת? הוא אומר, אם אתה תקל אפילו בקר לגמרי, אתה תבוא לעשות טעויות. אתה תבוא לשים על הפלטה משהו שלא יתחמם בכלל. אתה תתבלבל. כי בנוזל, לא תמיד אתה שם לב אם זה יתבשל או לא יתבשל. דיברנו על זה בעבר. אז יכול שתבוא לשים משהו לא מבושל. לכן רוצים שזה יהיה חם קצת. ומעט זאת ביבש, אפילו אם זה קר לגמרי, לא תתבלבל. כל אחד ישים לב, זה ההבדל בין שניצל מבושל לשניצל לא מבושל. גם אם הוא קר. בגלל חשש טעות, לכן רוצים שזה יהיה חם קצת. אבל לפי החזון איש, הדרישה שיהיה חם קצת, זה דרישה דרבנן. חומרה דרבנן. מצד הדין, אנחנו פוסקים להקל אפילו אם נצטנה לגמרי. וזה ממש, זאת ממש הפתעה גדולה. אבל החזון איש הוא לא יחיד בכיוון הזה. גם במנחת כהן, שכתב הרב אברהם כהן פימינטי לפני כ-400 שנה או קצת יותר, עוסק מאוד רציני, ספר חשוב, הזכרנו אותו בעבר, גם הוא חושב שהרמה סבור כדעות שאין בישול אחר בישול בלך. גם ארוך השולחן, סימן שני י' ח' סיף למד א', כותב שהרמה חושב שאין בישול אחר בישול בלך. גם בעל חיי אדם, ונשמת אדם, בכלל כף, גם הוא חושב שאין בישול אחר בישול בלך, והוא חושב שצריך שיהיה חם קצת, כדי שלא יהיה מחזק כמבשל, שלא יהיה רעה כמבשל. אם זה יהיה קר לגמרי, אז אנשים ירגישו כאילו שאתה מבשל. אז צריך שיהיה חם קצת, כדי שלא יראה כתחילת בישול, אלא כחימום, כך אומר החיי אדם. אמנם, יש יתרון קצת בסברת החזוני של סברת החיי אדם, בגלל שאם אני לוקח את סברת החיי אדם, אם אני אקח נפקמינה בין החזוני של החיי אדם, לכאורה לפי החיי אדם, הייתי יכול לקחת מרק, ולשים את זה קומה שנייה. קומה שנייה אין איך זה כמבשל, או פלטה לדעת הרב עובדיה. אין לי רק כמבשל, כי זה קומה על קומה. אם אין איך זה כמבשל, אז לכאורה, כולם רואים שאני מחמם, אז לכאורה היה מותר לחמם ככה מרק, אבל אסור לחמם ככה מרק. לפי החזון איש זה ברור, כי לפי החזון איש, אסור אף פעם לחמם אם זה קר, כי אתה תבוא לבשל לחמם משהו לא מבושל, וגם בקומה שנייה, אם תשים משהו לא מבושל, תעבור על איסור דאורייתא. גם קומה שלישית, קומה רביעית, אם זה יגיע ליד צולדת, תמיד תעבור על איסור דאורייתא, לא משנה איזה קומה זה. קומה, גומי קומה זה רק פותר את המחזק כמבשל, את הנראה כמבשל. אז לפי החיי אדם, הסברה הזאת, הדבר הזה קצת יותר חלשה, אבל העיקרון שעולה לפי כל הפוסקים האלה, בניגוד למה שראינו קודם באיגלי טל, שמדבר על פקע מתורת בישול, אם פקע מתורת בישול, אני יכול להבין שהרמה עדיין דאורייתא. אבל פקע מתורת בישול, אם זה יצטנן, אז הרמה עשר, וכל עוד זה ירד מיד צולדת, זה עדיין לא פקע מתורת בישול, זה כמו בן דרוסאי כזה. זה הערה מאוד יפה. אני תכף אגיע לזה, זה הערה מאוד יפה, כי יש עוד נפקמינה למעשה בדברים שאתה אומר. אני תכף אבאר את זה, אני רק רוצה לראות את דעת המשנה ברורה, ואני אגיע לדברים שאתה אומר. המשנה ברורה לא כותב לנו דברים ברורים בנושא. רגע. היי. המשנה ברורה, סעיף קטן צדיק ט'. אומר, המנהג להקל בזה, דסומכין בזה היש מקלין, כל זמן שלא נצטנן לגמרי. מכאן נראה שהוא חושב שהרמה פוסק להקל, אני אקצר קצת, אז נעשה את זה ככה. והמשנה מורה, בסעיף קטן, צדיק ת', משמע שהרמה עשה כרמב״ם וכראשונים המקלים שאין בישול אחר בישול בלח. אבל הדבר הזה הוא לא פשוט. והוא לא פשוט בגלל שבכמה וכמה מקומות המשנה הברורה מוכן רק לצרף את דעת הרמב״ם וככה בדוחק, למשל, חימום מרק על ידי גוי. אני רק אכתוב, אבל הדברים אינם ברורים. המשנה ברורה כיוון שבכמה מקומות חשש לצרף דעת המקלים, וכן רק במקרים מסוימים, למשל, נקטין את זה, למשל, חימום מרק על ידי גוי. האם יהיה אפשר לחמם מרק בשבת על ידי גוי? אז מה אתם אומרים? מה הסברה הפשוטה? יהיה מותר או יהיה אסור? אתה רוצה עכשיו בשבת? לאכול מרק על ידי גוי. לא למדנו עדיין את כל הדברים של, נכון? אמירה לעקוב. לא למדנו. אבל אני רק אגיד, חימום מרק על ידי גוי, איסור דאורייתא אי אפשר לעשות על ידי גוי בשבת. איסור דרבנן לצורך עונג שבת, לצורך נמצא יש מקום להקל, כי זה שבות ושבות. גוי זה דרבנן, דרבנן דרבנן. שבות ושבות לצורך מצווה, או לצורך ככה סעודות שבת, יש מקום להקל. אז האם נקל בחימום מרק על ידי גוי? אם אני הולך לפי שיטה השולחן ערוך, אני פסקתי שזה דאורייתא, אז אני לא יכול להקל. אבל אם אני אומר שזה רבנן, מותר להקל. והחיי אדם כותב שפשוט שאפשר להקל. וגם החזון איש כותב שניתן להקל, פשוט להם שאפשר להקל, כי זה שבות השבות לצורך מצוות עונג שבת. ברור להם שאפשר להקל. והמשנה ברורה ככה ממש... משנה מורה כותב במקום אחד להחמיר, משנה מורה בסעיף קטן ריש נונטט מחמיר, ובביאור הלכה בסימן ריש נונגימל, שעוד נגיע אל הדבר הזה, ריש נונגימל היי, דמרו מתחיל להחם בסופו, אז מביא את הברכי יוסף שמקל, כלומר את החידה שמקל בחימום רק על ידי גוי, והוא כותב וכותב שצריך עיון אם ניתן לסמוך על זה, ואם אין עצה אחרת, אם אין לו דרך אחרת, אפשר שיש לסמוך להקל. אז דעת המשנה ברורה לא כל כך ברורה כאן, הוא לא כמו החזון איש והשיטות שחושות שזה ממש בסדר, הוא... ויש עוד מקומות ככה שאפשר לראות זה במשנה הברורה. ולמעשה, כמו שאמרנו, דעת השולחן ערוך, שיש בזה חשש דאורייתא, בדעת הרמה יש מחלוקת בין הפוסקים. יש פוסקים שמהם נראה שהרמה פסק שזה דאורייתא. כך עולה מדבריו של המגן אברהם, כך עולה מדבריו של שולחן ערוך הרב, ואנחנו עוד נראה את דבריו של שולחן ערוך הרב, שחושב גם כדאורייתא, ויש לו כמה חומרות בעניין הזה, כך דעת הבית מאיר. מאידך, דעת הרבה אחרונים, שהרמה פוסק להקל, וכל החששות של הרמה זה רק מדי רבנן, ויש לזה המון נפקא מינות למעשה, אבל כך ראינו שעולה בדעת החיי אדם, כך כותב קצות השולחן, כך כותב הרב פיינשטיין בשו"ת אגרות משה, ואור החיים חלק ד' סימן ע' ד', כך כותב רב שלמה זלמן אוירבך, בשמירת שבת כהלכתה, בהערות, בפרק א', הערה ק"י ד', כך כותב הרב ווזנר, בשו"ת שבט הלוי, חלק ה', אור החיים, סימן ל' א', וכמו שראינו, כך דעת החזון איש. וספק בדעת המשנה ברורה. אז אפשר לומר שכך הכרעת ההלכה לאשכנזים, וזה ממש הדעה המקובלת שפסיקת הרמה שבישול אחר בישול במרק שהצטנן הוא דרבנן ולא דאורייתא, ומכל מיני סיבות צריך שיהיה חם קצת. נכון שזה מפתיע? זה מפתיע, כי כל בן אדם יודע שמי מקל יותר בכל מיני דברים עם נוזלים וסברות טבע יבש, ומי מקל יותר? ספרדים מקלים יותר מאשכנזים. ופשטות ההלכה היא שאשכנזים צריכים להקל יותר מספרדים. איכשהו זה יתהפך. למה זה יתהפך? אנחנו נדבר. מה היה קורה אם במקום הרב עובדיה, הרב אליהו היה זה שמוביל את כל הפסיקה הספרדית? לא בטוח שזה היה כמו שזה היום. לא בטוח, אבל צריך להחמיר. שולחן ערוך פסק לחומרה. שולחן ערוך פסק, כדעת רש"י, שיש איסור בישול בלך שנצטנן. שולחן ערוך פסק שזה דאורייתא, הרמ"א אומר, דרבנן, אבל תחמירו, בכל אופן שיהיה חם קצת, ופתאום הכל מתהפך לנו. אתם מבינים, זה לא יאומן. מי שלא עובר את התהליך הזה לא מבין, כאילו, הכל לא יאומן. אז אנחנו נדבר עוד על הרב עובדיה בשיעור הבא, אבל זה מרתק, זה מרתק לראות את פסיקת ההלכה, כשאתה רואה את כל התהליך הזה. ולסיום השיעור הזה, אני רוצה עוד לגעת בנקודה אחת בדעת הרמה. הרמה מדבר על לא נצטנן לגמרי. מה זה אומר לא נצטנן לגמרי? מה זה אומר? חם קצת, אתה נוגע? מה זה אומר? אתה תרגיש, תגיד... אני מרגיש שזה לא נצטנן לגמרי, זה עדיין חם קצת. מה זה אומר לא נצטנן לגמרי? והדבר הזה לא לגמרי ברור. הרמה מפנה אותנו לסימן ר' נ' ג'. וסימן ר' נ' ג', אנחנו מנסים לברר מה זה נקרא נצטנן לגמרי. הרמה אומר, אסור לומר לאינו יהודי להחם הקדרה אם נצטנן, אם נעשה כן אסור לאכול או לאכול אפילו צונן. אמנם אם לא נצטנן לגמרי, כל כך. שעדיין ראויים לאכול, יחלמו אותם, אני מותר לאכול. אז הרמה כותב איזה שיעור כזה של עדיין ראויים לאכול. זה השיעור שמביא כאן הרמה. מה נחשב לא נצטנן לגמרי? אז א', עדיין ראויים לאכול. ההגדרה הזאת מבוסס על הרמה בריש נ' ג', וכך הבין שולחן ערוך הרב. שעדיין ראויים לאכול, שולחן ערוך רב שני י"ח סעיף ט', שזאת ההגדרה שלא נצטנן. אבל זה לא כל כך ברור, כי הרמה בריש נ' ג' מדבר על הנאה ממעשה אקום. יכול להיות שבעניין הנאה ממעשה אקום, הוא אומר, אם הגוי נוקח תבשיל ומחמם אותו, אז אסור לך ליהנות מזה. מה נקרא ליהנות? זה שעדיין ראויים לאכול. אם זה כבר לא ראוי לאכול, אז כבר אתה לא נהנה מהתבשיל של הגוי. לא בטוח זה הגדרת בישול. לא ברור זה הגדרת בישול, אני כותב בסוגריים, אבל אולי דברי הרמה הם רק לעניין הנאה ממעשה עקום. ולא לעניין בישול. ובאמת, דעת הרבה אחרונים, היא לא כזאת. ודעת הרבה אחרונים, שצריך שיהיה חם קצת, תכף אנחנו נסביר קצת, אחרונים, שדאי שיהיה חם קצת, כלומר חם קצת זה הכוונה שחמימותו ניכרת. זה פחות, זה הרבה פחות. זה הרבה פחות, כי למשל מרק, אתה יכול להגיד שמרק, אתה צריך שיהיה עדיין טמפרטורה מסוימת, כדי שיהיה ראוי לאכול. אבל יכול להיות שזה ירד, ולמרות שאינו ראוי לאכילה באופן זה, אף אחד לא יאכל מרק בצורה כזאת, אנחנו אומרים עדיין זה בסדר. מה הסברה על המחלוקת? לכאורה הסברה תלויה בסברות שאמרנו קודם, למה הרמה חושב שאם לא נצטנן לגמרי, מותר לאכול? אם אני אומר שהרמה אומר שכל עוד נצטנן לגמרי, זה עדיין נחשב, כמו מאכל בן דרוסה, היא לא פקעה מתורת בישול, אז אני אומר, רגע, אם זה נחשב כמאכל בן דרוסאי, זה אומר שזה דבר שאפשר לאכלו בדוחק. אז אני צריך שיהיה חם ברמה כזאת שאפשר לאכול בדוחק. זאת ההגדרה הראשונה. אבל אם אני לוקח את סברת החזון איש, שאומר שכל העניין שלא תתבלבל, שתדע שזה יתבשל פעם, אז למה אני צריך שיהיה חם ברמה שאפשר לאכול? אפילו זה פחות מזה, כל עוד זה ניכר. ואתה יודע שזה חם, כלומר, אתה יודע שזה יתבשל פעם, זה כבר מספיק. אז לפי הגדרת החזון איש, הדבר הזה יספיק אפילו אם זה חם קצת, נכתוב כאן איפשהו שווה סברת עגלי טל שלא נצטנן שווה מאכל בן דרוסאי, וכאן נכתוב שווה סברת החזון איש שצריך שיהיה ניכר שהיה מבושל. ולמעשה, בדרך כלל, הפוסקים הקלו בדבר. כלומר, בדרך כלל, די שיהיה חם קצת. ולפי הדבר הזה, כשמורידים רק מהפלטה ורוצים להחזיר, אז כמו שאמרנו קודם, ספרדי צריך להיות בלחץ. פעם לא טוב להיות בלחץ, כן? אבל להיות בלחץ, להרגיש, וואו, מהר, מהר, אדמה בוערת, טיק, טק, 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 מחזירים. אשכנזי יכול להוריד מהפלטה, בנחת, לחלק לכולם, לשיר זמירות שבת, ועדיין, אם זה חם קצת, הוא יכול להחזיר לפלטה. אומנם יש עוד דיונים, צריך להחזיק ביד, זה נדבר עליהם, אבל זה כבר, כן, לא נורא, זה כבר חומות אחרות שיש מקום אולי להקל מהם על פלטה. אבל אשכנזי הרבה יותר יכול להקל, וזה אתם יודעים, אין הרבה קולות לאשכנזים, אז עד שיש כמה, אז אפשר ליהנות מהם, זאת קולה משמעותית מאוד. אני רק רוצה לשאול אתכם לסיום, מה קורה עם אדם? לקח מרק, שם בשמש, חימם קצת, זה יהיה חם קצת עכשיו, האם עכשיו הוא יכול לחמם? אני לוקח מרק, שם בשמש, מותר לו לשים בשמש, נכון?
אלא אם השמש מחממת אותו
מספיק. לא, חיממה קצת, ברמה כזאת, שאם זה חם קצת. מה זה?
מבושל, ואז...
מבושל, מרק מבושל. אבל הוא לקח מהמקרר, מהמקרר.
אמרנו
פה שאתה...
גם לא בשמש,
יחמם
את זה
לאן... או, יחמם את זה, כן, אבל כאן הוא צריך לחמם מקום שלא יכול להגיע ליד סולדת אולי. נכון. כן, תראו, האמת שכאן קשה להניח שזה יעבוד. כי לפי כל השיטות, זה לא יגיע הרי ליד סולדת, זה חם קצת, יכול להפיק ולפי החזון איש, כל הרעיון, כל שאתה תבדיד שזה בושל פעם, אז אם לקחת משהו קר וחיממת, יכול גם מים לחמם בצורה כזאת, זה לא מראה שום דבר, לכאורה זה צריך להיות חום, שהוא נובע מהבישול שלו, ולא חום שיצרת עכשיו, כך באמת כותב אבני נזר, בשוט אבני נזר, אור החיים קוף כפתת סעיף עוד זין, כך כותב החזון איש, בסימן למד זין, סעיף קטן י' ג' שאי אפשר לחמם בשמש, ואז נגיד זה חם קצת, ואז נשים על הפלטה. אלא צריך שיהיה חם מחמת הבישול שהיה קודם, או החימום, שנעשה קודם, שעדיין לא התקרר לגמרי. אז בזה אנחנו נעצור עכשיו. שני הנושאים שנדבר עליהם מחר, נושא אחד זה שיש לך יבש ונוזל, האם מותר לחמם בצורה כזאת? האם רוב יבש וקצת נוזל מותר לחמם, או שצריך להיות יבש לגמרי? שזאת שאלה אחת שהיא שאלה מעשית מאוד, כל מי שמחמם בשבת, שאלה הזאת עולה על השולחן, ועל זה הבאת לכם מקורות ותשובה ארוכה של רב עובדיה. בנושא שני, זה האם אפשר לקחת מים מהמיחם ולערות אותם לתוך חמין, לתוך צ'ונט בשבת, כשהצ'ונט נשרף, שגם זאת שאלה מעשית, ושתי השאלות האלה גם מחדדות יותר את ההבנות של בישול אחר בישול ולח. טוב, נעצור כאן.